אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
אז מה אתם עושים בעין גדי?
נפגשים ושומעים את הסיפורים המאוד קשים שעוברים פה אנשים הגיבורים האלה, אין לי מה להגיד, ואני רק שם את המיקרופון לנעמה קובני, שהיא ובעלה הצילו ילדה בת שבע בקיבוץ תחת אש.
נעמה,
שלום נעמה.
היי קרמלה. היי קרמלה. היי יאיר.
היי,
בואי תספרי לנו את הסיפור שלך שאת תחת אש מצליחה להציל את הילדה בת שבע שההורים שלה נהרגו, וגר על ידך 13 אנשים מהקיבוץ שלכם בעצם נרצחו. קיבוץ של 53 איש,
53 משפחות, כן, קיבוץ חולית שממוקם בדרום העוטף בין קרם שלום לסופה. בשש ועשרה בערך בא לי תעורר מהקול של האפליקציה של הצבע האדום, כי אני לא חושבת שיש תושב בעוטף שאין לו את האפליקציות האלה, והכניס אותי ואת את הבן שלנו, את יותם לממד, ואז התחילה הרשה מאוד גדולה. היינו בממד משש ורבע והתחלנו לקבל, בסביבות שש וחצי התחלנו לשמוע ירי בלתי פוסק בקיבוץ של טילי נונטט ומקלעים וירי וממש מחוץ לבית. גם אני וגם בעלי חמושים, אז שנינו היינו בממד עם כדור בקנה, ופשוט חיכינו שיעבור זעם.
ואז אתם רואים בקבוצה של הוואטסאפ ביישוב?
אנחנו רואים, כל הזמן יש הודעות בקבוצות של הוואטסאפ שבכל מקום בקיבוץ שומעים ירי וזורקים רימונים, ובתוך בתים של משפחות, ואתה לא יכול לצאת לעזור כי גם יורים מסביבך.
נכון.
ואז אני מקבלת הודעה בפרטי מהחמליסטית שלנו, מפנינה, שעודי עדי אלחרר, השכנה הצמודה שלנו, הבת של שכנים, של חברים שלנו.
ילדה בת שבע.
ילדה בת שבע, מסתתרת בארון ואין תשובה מההורים, ושחייבים לדעת מה קורה וצריך ללכת לחלץ אותה. וקצת עובדי עצות, כי ממולנו גם בת של חברה מאוד, חברים מאוד טובים שלנו נפצעה קשה בפגיעת ראש, וידענו שהיא כרגע באחיה וחייבים לחלץ אותה, ולא ידענו למי אנחנו עוזרים קודם, כשמסביב כל הזמן יורים, זאת אומרת, שדה קרב מסביב לבית. ובעלי שהיה בקבע הרבה שנים במגב, והיה ממש עובד עצות, הרגשתי שהוא כמו אריה בתוך כלוב, ואמרתי לו, ממי, תנשום עמוק, כנס לעמדת לוחם, חייבים להציל את עדי קודם כל. כי לא ידענו מה קורה אצלהם בבית.
ואתם שניכם חמושים.
שנינו חמושים.
ושניכם יוצאים למשימה הזאת, תחת אש, כשיש לכם ילד בממד.
אני נשארתי באזור של הסלון.
את חיפית עליו.
חיפיתי עליו עם האקדח. יש לנו חלון קטן בסלון.
והוא יוצא אליה.
והוא יוצא בשפיפות. יש לנו גדר מסביב לבת, אז הוא היה ממש חייב לפתוח את הגדר. הוא רץ לבית של משפחת אלחרר, לליז ומר, זיכרונם לברכה.
ומוצא את הילדה.
מוצא את האימא, ללא דופק. נכנס מהר לממד, מצליח איכשהו להזיז את הארון, זה דלת הזזה, אז הוא רואה אחיו, ולא יודעת מאיפה הוא קיבל את הכוחות, אבל לא היה צריך לפרוץ את הדלת, כי הייתה תקועה. הוא תפס את עדי, הם דילגו מעל לזיכרונה לברכה. והוא הביא את עדי אלינו, ואז הוא החליט שהוא נשאר מחוץ לממד, ומקבל, עומד במקלחת בעמדת ירי, כי כל מי שנכנס אלינו הביתה מקדימה ומאחורה, המקלחת, העמדה במקלחת מופנית ישר לשם. עדי הייתה איתי ועם הבן שלי, עם יותם, בן ה-10 בממד. הם היו גיבורים, הילדים האלה. הם הגיבורים האמיתיים. הם שמרו על שקט, הם חיבקו אחד את השני. הסתרתי אותם מתחת לשמיכות, והשארתי להם רק נתיב אוויר שיוכלו לנשום. עדי הקטנה נרדמה קצת על יותם, והוא חיבק אותה. אני הייתי בקריאה בממד עם כדור בקנה לכיוון הדלת. גילון היה בעמדה במקלחת שאם מישהו ייכנס מהדלת הקדמית או האחורית, שהוא יירה בהם קודם. והדבר היחיד שחשבתי עליו כל הזמן הזה, לא פחדתי, לא חששתי. אמרתי שאם הם נכנסים אליי לממד, שרססו אותנו, שהילדים לא יסבלו, זה
עבר לנו. שעבר לך בראש.
זה הדבר היחיד, שרק שהילדים לא יסבלו.
אני רוצה לחזור איתך נעמה לאותו רגע שאת ובן זוגך בטוחים באופן יחסי כמובן, בממד, ביחד עם הילד שלכם. אתם פועלים די בניגוד לאינסטינקט שהרבה מאוד אנשים היו כן נשמעים לאינסטינקט הזה, ואתם מחליטים, למרות שאתם במצב טוב ובטוח יחסית, לצאת החוצה ולחלץ ילדה שהוריה נרצחו. תחזירי אותנו לאותו רגע, איך מקבלים החלטה כזאת כשמבינים מה מתחולל בחוץ?
אני חושבת ש... לצערי אנחנו למודי הסלמות ו... וירי רקטי ו... ויש איזה מין מצב כזה שברגע שמתחיל איזשהו אירוע אתה נכנס לאיזה מוץ' רובוטי, כאילו לא יודעת, כאילו לא עלתה בכלל המחשבה להשאיר את עדי בארון לבד, ועוד בדיעבד חילצו אותנו רק בשעה 5:30, וזה קרה ב... את ההודעה הראשונה מפנינה קיבלתי ב-9:36 בערך. עדי הייתה אצלנו בבית, בממד, מחובקת עטופה, ב-10:04 בבוקר, כי לא הפסיק להיות ירי של פצמרים וירי ששמענו מסביב לבית. אז אתה מצד אחד נורא נורא רוצה עכשיו לצאת, ומצד שני אתה אומר, אם אתה יוצא אתה יכול להיהרג, ואז מה עשינו בזה? כי לא יהיה מי שישמור, נכון. לא על יותם ולא יהיה מי שיחלץ את עדי.
יותם זה הבן שלכם כבר.
יותם זה הבן שלנו.
תתארי לי איך זה בדיוק היה. את פותחת את החלון חמושה באקדח, את אומרת לבן זוגך, אני מחפה עליך, ובחוץ יריות ופצמרים, ובן הזוג שלך יוצא החוצה, ומה את רואה מול העיניים? את רואה את מבצע החילוץ של בן אדם אחד שהוא בן זוגך יוצא אל הפועל בעצם. תתארי לנו את הרגעים האלה.
אני לא זוכרת. אני זוכרת רק שהוא יצא. ואני זוכרת שעדי הייתה אצלי בידיים. אני לא זוכרת, אני לא זוכרת שהוא פתח את הדלת של הויטרינה. אני לא יכולה להגיד שזה היה נראה לי כמו נצח, כי אני ממש לא זוכרת. זאת אומרת, זה היה נראה לי שבריר שנייה. הוא יצא, ראיתי אותו שפוף, ראיתי אותו שפוף במרפסת של עדי ושל ליז ומאיר, זכרונם לברכה. ואז ראיתי את עדי אצלי בידיים. אני לא הייתי כל כך מכוונת מטרה למעלה עם האקדח, שאם אני אראה מישהו מהמחבלים שאני אוכל לפתוח בירי בשביל שנוכל להציל אותה. זאת אומרת, לא הסתכלתי על גדעון. לא... אני לא זוכרת.
היא הייתה בתוך הארון.
עדי הייתה בתוך הארון עם דלתות הזזה, הדלת שם קצת הייתה תקועה, כי כנראה שבזמן שהיא נכנסה לארון כנראה אחד הבגדים נפל או למסילה, אז גדעון באמת היה צריך לעקור אותה.
הם רצחו את ההורים שלה והיא הסתתרה בתוך הארון.
כן.
היו לכם שם, היו בכלל בקיבוץ, את גרה, זה קיבוץ קטן מאוד. זה קיבוץ. וכל השכנים שלך בעצם.
קיבוץ חולית.
לא כל השכנים שלי, ברוך השם.
לא, אבל הרבה שכנים, היא גרה מול אחד.
אנחנו בעצם הרחוב שטבחו בו ורצחו בו הכי הרבה. מתוך 13 הרוגים ברחוב שלנו נרצחו 9 אנשים. פצועת ראש אחת. ילד בן 17 שישב 10 שעות עם כדור בבטן ברסיסים כששני הוריו נרצחו לידו עד שהגיע כוח החילוץ ובעצם חילץ אותנו בשעה 5:36. אני חושבת שאחד הדברים היחידים שאני זוכרת זה באמת את השעות ואת הדקות, זה משהו שנחקק.
ציר הזמן.
החילצו אתכם.
אני ויותם ועדי היינו בממד, ואני אני, אני לא כל כך שמעתי, כי בוואטסאפ הקבוצתי של הקיבוץ כל הזמן דיברו, יש אנשים מחוץ לבית, הם מדברים ערבית, יש אנשים מחוץ לבית, הם מדברים עברית, חבר'ה, צהל הגיע, חבר'ה, זאת אומרת, הכל היה נורא נורא נורא, שדה קרב. גם בוואטסאפ הקבוצתי שלנו היה שדה קרב מבחינת ההודעות. קיבלנו הודעות על אנשים ששורפים אותם בתוך הבית, שבתים נשרפו, שזרקו רימונים לתוך הבית, משפחות עם ילדים, מבוגרים. זה היה... אני לא מאחלת את זה לסונים שלי.
אך בכל זאת חילצו אותך.
התחלתי לשמוע, גדעון שמע, בגלל שהוא היה מחוץ לממד, הוא שמע חבר'ה צועקים, צהל, צהל, אתם בסדר בתוך הבית? ולא ענינו, גדעון לא ענה, כי המחבלים, חלקם דיברו בעברית, ונכנסו לבתים, וצעקו צהל, צהל, חיילים, חיילים, משפחות פתחו את הדלתות של הממד ופשוט ריססו אותם או שזרקו רימון לתוך הממד וככה לא, לא, אני לא יודעת אם זה מדויק אצלי בקיבוץ אבל אני יודעת במקומות אחרים, בקיבוצים אחרים ואז גדעון הסתכל דרך החלון הקטן של המקלחת וראה באמת את חיילי צהל ונכנס הכוח הראשון שנכנס אלינו הביתה, זה היה הכוח של דג.
שאת הכרת אותו, שאת הכרת אותו, את הבחור.
הבחור שנכנס אלינו עם הצוות שלו הביתה, הוא בחור שהיה במכינת הנגב, יש למכינת הנגב שלוחה בחולית, בשנה הראשונה, שנה א', ואז גדעון אמר, נעמה זה בסדר, תפתחי את הממד, זה צהל. זה מי שלנו. אני לא אשכח את הרגע הזה, אני כל כך רוצה לראות אותו ולחבק אותו, אני לא יכולה להגיד את שמו. אבל אני כל כך רוצה לראות אותו ולחבק אותו, ופשוט איך שראיתי אותו, התחלתי לפקוט, חיבקתי אותו, ואז הוא אמר לי באוזן, אני הולך להמשיך להילחם לנו על הבית ואנחנו נתראה. ומאז כל יומיים אני שולחת לו וואטסאפ, תן לי בבקשה סימן שהכל בסדר, והוא כל פעם שולח לי לב, אימוג'י כזה של לב. אני כל כך מחכה שזה ייגמר ואני כל כך מחכה לראות אותו כבר ורק לחבק אותו, כי לנו היה מזל.
הייתי פה כל מיני סיפורים שממש האישה שעמדה פה, שגם היא ניצלה בדקה האחרונה.
יש הרבה, יש אצלנו בקיבוץ הרבה מעשי גבורה, ויש אצלנו בקיבוץ המון המון אבל וצער. שבוע שעבר סיימנו לקבור את כולם. השבעה של חלקה מסתיים השבוע, ואז אולי נצליח איכשהו לאחות את ה... אנחנו שרוטים לכל החיים. שרוטים לכל החיים. היו פה שרים מהממשלה.
כן, הגיעו.
כן.
הם גרשו אותם.
אין לי מושג מי. זה ממש לא מעניין אותי מי.
אמרה לי אחת החברות אצלכם מהקיבוץ שהם פשוט גרשו אותם.
אני עמדתי מולו ואמרתי לו, אין לך מה לשאול אותנו מה איך אנחנו מרגישים. אין לך מה לשאול אותנו מה אנחנו חשים, איך אתם יכולים לעזור. הממשלה הפקירה אותנו, שנים הממשלות מפקירות את עוטף עזה, אם זה מבחינה תקציבית ואם זה מכל הבחינות. לשבת על כיסאות בממשלה ולהגיד דין בלון כדין רקטה, היו הרבה בלונים ושום תגובה לא הייתה. הפקירו אותנו, טבחו בנו, עשו בנו שואה, ואני בחיים לא משתמשת במילה הזאת שואה, כי סבא וסבתא שלי הם ניצולי שואה, אז אף פעם לא השתמשתי בביטוי הזה, אבל עשו בנו שואה.
מי היה? איזה שר הגיע בכל זאת?
אני לא זוכרת, מישהו מעוצמה יהודית, אין לי מושג, אני לא מכירה את השמות שלהם. הם לא הם ממש לא מעניינים אף אחד, לא מהצד הזה הפוליטי, הצד הזה של המפה, ולא מהצד הזה של המפה. אין פה ימין ושמאל, יש פה הפקרות. ואני חוזרת ואני אומרת, תושבי עוטף עזה לא יחזרו לעוטף, לא יחזרו לעוטף עם דגל ישראל, לא יתנופף מעל סג'איה, מעל חאן יונס, מעל העיר עזה ומעל העיר רפיח. לא יודעת איך יעשו את זה, לא מעניין אותי, כי שכנות כבר אין. ושיפסיקו לקרוא לנו עוטף עזה.
אתם עוטף ישראל.
נכון. כי אנחנו מגינים בגופנו ובילדינו על כל מדינת ישראל. כי אם לא יהיה עוטף עזה, אז לא יהיה אשקלון, ולא יהיה אשדוד, ולא יהיה נתיבות, ולא יהיה אופקים, ולא יהיה תל אביב, ולא יהיה ראשון, ולא יהיה שום מקום בארץ. זה או הם או אנחנו. וזה לא מעניין אותי איך יעשו את זה. לא מעניין אותי.
למה? מרגשת אותנו, ואנחנו מקווים שהדברים שלך קלטו באיזושהי אוזן, ותודה רבה לך.
תודה נעמה.
קרמלה ויאיר, תודה רבה לכם. נעמה, תודה רבה לך שדיברת איתנו ושיתפת. אנחנו מקשיבים, תדעו שאנחנו מקשיבים. אנחנו מקשיבים ואנחנו רוצים לשמוע את הסיפורים שלכם ככל שתוכלו לספר אותם.
אנחנו נביא עוד. תודה קרן, ותודה גם לשמעון דוקרקר כמובן.
תודה.